שלום. זוכרים את הלוויתן בשור הבא? כן, בפרק מ' למדנו על הלוויתן. לא הבנו מה הוא רוצה, נכון? הבטחתי לכם שאנחנו נראה ברב קוק. אז בארפי לתואר. מה? לא, הבאתי פה מהספר. פשוט דבדקתי ויצאי את הקף. ולמצוא את הפסקה. בעמוד קי"ד, קט"ו. ביום אנחנו בפרק מ"ב כבר?
לא.
אנחנו גמרנו את פרק מ"א, ואנחנו הגענו לפרק מ"ב. אבל פרק מ"א וגם פרק מ"ם מתארים שתי חיות אימתניות, כן? הלוויתן והבהמות, המכונה אצל חז"ל גם בשם שור הבר. ולא הבנו מה הקדוש ברוך הוא רוצה מיוב כשהוא אומר לו את הדברים האלה. זאת אומרת, זה שלמדנו על הציפורים ועל היעלים ועל הסוס, כל מיני דברים מפתיעים שמראים, ועל הפרא, מראים ליוב שאין לו שליטה בכל הנעשה בכל העולם, וגם נתן לו מקום להבין שנפש שהאדם איננו מרכז הבריאה. אבל, ויוב אמר, תשמע, זה לא פותר לי את הבעיה, נכון? הן קלותי עם השיבקס, ידי שמתי למופי, אבל בכל זאת, אחת דיברתי ולא הוסיף, כן? זאת אומרת, אחת דיברתי, הוא שתיים ולא הוסיף, אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? זאת אומרת, זה לא עוזר לי, אז לא פתרת את בעיית הסדר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש לי משהו להגיד לך, לוויתן ובהמות. ואז הוא מתאר לו שתי חיות אימתניות, אדירות, יותר גדולות מכל החיות שאפשר להעלות על הדעת, ממש מפלצות.
מי כתב בשבילי?
הבהמות, בהמות נמצא.
כל הזמן.
לא, יש בהמה, נקראת בהמות. סוג של היפופוטם ענק, כן? שהוא בעצם נקרא פה שור הבר. כן, זה חיה אימתנית שאוכלת את העשב של אלף הרים כל יום. משהו משהו. המונסטר של הלוקנס, זה כלום. זה מה זה לוקנס?
אגם.
יש אגם, יש אגם הלוקנס. ושם יש איזה חיה רובצת בתחתיותה. כן. מה? דינוזאור. מה זה דינוזאור? דינוזאור זאת קטן. היו חיות יותר גדולות מהדינוזאור. הברונטוזור. הברונטוזור זה המשהו. והפטרודקטיל. כן, כן, זה מין חיה עם כנפיים כבר. מה, מעופפת. מפחיד. כן? אה? כן, בטח. אז זה שתי החיות האלה. אז לא ברור. מה כזה הוא רוצה להגיד לאיוב? אז עשיתי משהו עוד יותר גדול שאתה לא מבין. זה לא כך. אומר הרב, רז התנועות העכשוויות. אני קורא לכם ברב קוק. לא. קי"ד וקט"ו. בערפילי תוהר. במהדורה השנייה זה קי"ד. מהדורה הראשונה מצונזרת. כלומר, לא אפשר להשיג אותה. טוב. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם העומד למעלה מהטבע, מגופניות ומחברתיות, תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט את הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות.
דיכיון של כל
אלה? כן. זאת אומרת, יש איזה בעיה שה... עם ישראל הוא עם על-טבעי, וכיוון שהוא לא טבעי, הוא גם לא נורמלי. והטבע הכללי, הקודש שבטבע, תובע את ההתאמה לטבע. מתקרבים אנו.
אנחנו עם לא טבעי, לא נורמלי, אבל הקודש דורש להיות נורמלי.
הקודש שבטבע, הרי הקודש הוא מתפשט בקודש, יש לו שתי זרועות לקודש. יש לו זרוע מעל הטבע, יש לו זרוע בתוך הטבע. עכשיו כמובן ששתי הזרועות האלה מתנגחות זו בזו. כי הקודש שמעל הטבע נלחם בקודש שבטבע. אבל זה במקור, אותו קודש. אז הקודש נלחם בעצמו. ואז זה בעצם קרב שבו אין מנצחים. כן? איך אמרו מדינאים, במלחמה אין מנצחים. אני לא הבנתי למה. אני תמיד חשבתי שבמלחמה יש מנצחים ויש מנצחים. כן. אבל ככה יש כאלה שאומרים. טוב. עניין
של זמן,
המדינה,
תפקיד המדינה לשמור על זה.
תפקיד המדינה שלו, כן, משהו כזה.
רק
עניין
שמתמד.
מה? למה?
כי המנצחים הם
תכף,
המנצחים
הופכים
להיות
מנצחים, תוך כדי... תלוי כמה זמן, עד כמה ניצחו אותו? אם ניצחו אותו לחצאין, אז באמת הוא יקום עליך. אם הוא מת, אז הוא לא יקום. זה מה שכתוב, בנפול לא יבחר, אל תשמח. למה? כי הוא רק נפל. ביקש לו, אל יגיד לי בך, הוא רק נכשל. לך תדע מה הוא יעשה לך. אבל כשהוא מת, והיר ישראל את מצרים מת על שפת הים, בדקו, באמת מת, אז ישיר משה.
בידוע
רגע.
ידיים יש לו.
אה?
ידיים יש לו. הביא להם אותם כך, אבל
כן. תראו. תראו, כן. עכשיו בסדר. אז ישיר משה. אז מה שאני כאן. כן, אז רז, אני חוזר פה לדברים. רז התנועות העכשוויות מתברר בזה שהקודש עצמו, אור העולם, העומד למעלה מהטבע, מגופניות ומחברתיות. תובע הוא מהעולם בכלל ומישראל הפזור והשבור בפרט את הדיכיון של הטבע, הפשטות, הבריאות, הנורמליות שבחיים, בהרגשה, בשכל, בהתפעלות. מתקרבים אנו אל כל התביעות, אל כל תביעות הטבע. מתלכלכים אנו בזוהמתו. הטבע מלכלך. אין מוצא להגן, כי אם, אז איך נתגונן? יש אפשרות לרדת כמו המודעים לתוך ה... לתוך ה... מה? למשל, כן? אתה בא עם חליפת מגן, ואז אתה יכול לרדת בפנו. טוב, זה לא כל כך טוב. כי כמה כבר אפשר לשהות בחליפת מגן בתוך הביוב? יש דרך אחרת. אין מוצא להגן, כי אם על ידי הערות גדולות, על ידי הופעות נשמתיות אלוהיות, מגלות רזי עליון, מודיעות האגור בסתרי חושך, שיגלו בתוך החשיכה איזה אורות גנוזים שם. קוראים לזה צדיקים בהירים. צדיקים הבהירים, הם רואים בתוך המחשכים את ההערות הגדולות, איך כל זה מכוון לטובה. הכלי זה ההערות הגדולות. הופעות נשמתיות גדולות, אלוהיות, המגלות רזי עליון.
רגע, כאילו שהחור שבוקע מהם, הם כמו בנת שמאיר את הדברים הטובים בחושך, או שיש להם מגלה
יש אור. יש להם אור, אור מושך אור, גלי אור, כן. בקירוב אל הטבע, מעניין, בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל. יש קודש רגיל, יש קודש שאיננו רגיל. הקודש הרגיל, שונאים אותו. מי שונא אותו? המתקרב אל הטבע. אז הוא אומר ש... לא, 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 יש בהתקרבות. הדור בכלל לא מתקרב אל הטבע, ואז מתפתחת שנאה לקודש הרגיל. דרך הבריאות וכו'. זאת אומרת, אנחנו רוצים בריאות, רוצים נורמליות.
לעזור
לטבע. נכון, ואז לא צריך את כל הקודש המדולדל הזה, הקודש הרגיל, היידישקייט הזה, לא צריכים.
יש כמו הופעות האנושיות הזוכות להעברת הסיניים האלה, זה הצדיקים הקטנים, החשובים.
אינני יודע. הלאה, בקירוב אל הטבע יש שנאת הקודש הרגיל, הצורר את הטבע. כי הקודש הרגיל לא נותן לחיות. הוא מצמצם, הוא צורר את הטבע, יש לו עין רעה על הטבע. הקודש הרגיל. הוא לא אוהב את הטבע. כן? המשדד את מערכתו. הקודש הרגיל, המורגל מאז, כלומר הרבה זמן הוא מורגל, להתהלך עם הטבע בקרי. טבע, אדיש. אוגר הוא את שארית כוחו להילחם עם הטבע. רואים פתאום שהקודש שבטבע הולך ועולה, אז בעלי הקודש הרגיל חוגרים מלחמה. הבה נצא למלחמת חורמה נגד הטבע. אבל לוחם הוא עם טבעו שלו. כי בסופו של דבר הטבע שואב את כוחו גם כן מן הקודש. לכן הוא לא יכול להילחם עד הסוף נגד עצמו. אבל לוחם הוא עם טבעו שלו, כושל הוא ונופל במלחמתו. הטבע המתנשא, עכשיו בוא נבדוק, זה מצד הקודש הרגיל, שהקודש הרגיל נכשל, נופל על הפנים. עכשיו בוא נראה את הצד השני. הטבע המתנשא לטבוע דיקיונו, שנעור על ידי טביעת הקודש הגנוזה בקרבו, מתנשא עם כל שלילותיו, שונאו את הקודש, גם הטבע שלו, גם את הודו, יופיו ובריאותו. כי גם בקודש המורגל יש צדדים של טבע, של יופי, של בריאות. גם אותה הוא שונא. פה נופל הטבע. זה הנפילה שלו. כי הוא נכן נגד עצמו, ונכשל במלחמתו. לוויתן ושור הבר, שניהם נופלים במלחמתם. אז מה זה לוויתן? זה הקודש שבטבע, כי הוא גנוז בתוך הים. הים זה הנציג הגדול ביותר של כוחות הטבע. זה הכוח העיקרי בעולם. עכשיו, השור הבר, הבהמות, הוא בא ואוכל את העשבים. גובל, כן? הוא הקודש המורגל. מה? ושניהם נופלים במלחמתם. הקודש הרגיל. הנלחם בטבע. לכן לעתיד לבוא כתוב שעושים קניגיון. מה זה קניגיון? קרקס. בקרקס יש מלחמת בהמות, חיות טרף, שנלחמות זו בזו. על הטריבונות יושבים הצדיקים, ורואים את הלוויתן ואת שור הבר נלחמים זה בזה. הלוויתן תוקע את הסנפירים שלו בצוואר של שור הבר, ושוחט אותו, ושור הבר נושך את הלוויתן, ושניהם מתים כאחד. למה? כי זה שני כוחות שנלחמים זה בזה נגד עצמם. אז שניהם נופלים. מה עושים הצדיקים? וכתוב שבזמן המלחמה הזאת, כך מובא במדרש, הארץ רועשת מאוד. כל העולם כולו מזדעזע. כי באמת מדובר על מאבק איתנים. אבל הצדיקים הם על הטריבונות ונהנים. איזה צדיקים זה? הבהירים כמובן. כי הם רואים את ה... צד הנעלה שיש בשני הצדדים, ולכן הם נהנים מזה, ונעשה מבשרם של הלוויתן בשור הבא סעודה יפה לצדיקים.
זמן הקרב עצמו
לא נפה? לא, צדיקים יש להם שם משקפות, זאת אומרת, תראה את מסנפיר שם, הוא כן, תראה שהוא תוקע את השיניים שלו, זה נהנים, כן? יש צדיקים בינוניים, הם מחוץ לקרקס, הם רק רואים את האדמה רועדת, לא יודעים מה הולך שם. נו, אבל לא, אבל מתים, אבל בסוף אוכלים אותם.
מי?
הצדיקים. באים בסוף, בסוף הקרב, יורדים אל הזירה, ומתחילים לאכול על האש את הבשר של לוויתן ושל שור הבר.
זאת אומרת, זה בעצם
מאחדים את
שני הצדיקים.
יפה. אבל יש בעיה שצריך, אסור לאכול בשר ודג ביחד.
כן. זה
הסוף התאבת האבה. כן, התאבות האבה. נכון, נכון. הצאן ובקר. ישחט להם ומצא להם, זה נאמר לוויתן ושור הבר. אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם, כן, הצאן ובקר ישחט להם, אם כל דגי הים יאסף להם. זאת אומרת, זה לוויתן ושור הבר, זה דבר הבר, זה בדיוק מה שהם רצו. הם רצו עולם מאוחד, ומשה אמר, אני לא מסוגל.
זה שכל דבר לחוד לא מצא להם, צאן ובקר לחוד לא מצא להם, דגי הים לא מצא להם,
וגם ביחד הם לא מוצא להם. ונעשה מבשרם סעודה יפה לצדיקים. מי שלא נשקע בהבלים, לא זנוע עיניו אחרי כנגיעות של אומות העולם המשחיתות את תפארת הנשמה, את הוד הצילותה וטהרת מידותיה, הרי הוא זוכה ומזכה לראות כנגיון מלבב זה, עומד הוא ממעל לשניהם. גבריאל, בכוח אל עליון, מעורר את המלחמה. צור עולמים, ביגלות אורו וקודש עליוניותו, גומרה, העושו ייגש חרבו. ואיפה הוא לקח את הפסוק הזה? העושו ייגש חרבו? ייגש חרבו, אתה נכון? קראנו את זה בפרק מם של ספר איוב. נדבר על, על שור הבר, שמה? אז אומר, מי יכול להרוג את שור הבר? רק העושו. זאת אומרת, מי שעשה אותו. הוא רק יכול להגיש את החרב, להגיש חרבו. רואה היא הנשמה הניזונה, מלחמה הפנימי של תורה, את הכוחות הבהמיים שביבשה ובים מתאבקים, לוחמים בקצב, מתנפלים זה על זה. כל אחד חושב, אני אכבוש הכל. אבל לא לדגי הים ולא לבהמות הרים הניצחון, כי אם לקורא בשם השם, והוא ימלט, וימלט הכל. על ידו הכל נמלט. כל זה בא לומר, ליוב. מה זה קשור לעניינו של יוב? אמר לו, קדוש ברוך הוא, אתה נפלת קורבן בתוך המלחמה הזאת. בין לוויתן לשור הבא. אתה חי בעולם שבו יש סתירה בין הערכים שעל פיהם אתה מאמין, שבהם אתה מאמין, ועל פיהם אתה מתנהג, לבין מבנהו של העולם, שאיננו בנוי לפי המוסר, אלא לפי הגורל. אבל זו עצמה מלחמת לוויתן ושור הבא, שאני מנהל כבר אלפי שנים, אומר לו הקדוש ברוך הוא. אז גיליתי לך קצת מן המערכה שבתוכה אתה נתון. לא לפי המוסר. יוב, מתו לו בניו, שלא על פי המוסר, הוא מן הדין, הוא צדיק. הוא חולה, שלא מן הדין, הוא צדיק. אבל לפי הדין היה ראוי שלא יהיה חולה, שבניו יחיו. לפי הגורל. גורל הכוונה עיוור. אקראיות, צבע עיוור.
שם לא היה שום
אקראיות.
שטן...
מה זה שטן?
היעדר.
היעדר, הדבק בחומר, כך אומר הרמב״ם.
בסדר, אבל
היעדר
בחומר הוא לא... אין לו לשון, אין לו מחשבה, אין לו מחשבה עצמאית.
למה? למה זה משל?
לא, פה מדובר בשני...
יש לו קרניים.
ישויות שיש להם הכרה. אחד בורא עולם, והשני מלאך שלו שנקרא...
חז ושלום. זה לא שתי ישויות. הקדוש ברוך הוא בעצמו השטן. זאת אומרת, זה הצד המסתין. כן, לכן לא נקרא בשם שטן. כן, בצל הנוצרים, באבנגליון, לשטן יש שם פרטי, קוראים לו שטן. שטנה. נכון? אבל אצלנו זה השטן, מהידיעה. הידיעה לא בא לפני שם פרטי. אם כן, השטן זה הצד המסתין באלוהות. לכן כתוב, ויבואו בני האלוהים להתייצב על השם, ויבואו גם השטן בתוכם. אומר הרמב״ם, השטן הוא גם בתוכם. הוא כאילו נלווה. מתוך בני האלוהים יש השטן.
אבל
העולם
כל כך
מתוכם. אבל שם שלא, לא היה שום אקראיות. אוקיי, בסדר, השטן זה הצד של אלוהות.
זה היעדר.
אבל בכל זאת, יש דיאלוג בין...
ביעדר. יש אקראיות.
לא, אבל
שלום,
לא היה שום אקראיות, אז השם נותן לצד האחורי שלו, כן. הוראה, אתה יכול
לחזור... אינו בידיך, אינו בידיך.
כן, אבל לא תיגע בחיים שלו, נכון?
נכון, זה דבר אחד שלו.
כן, אבל אין שום אקראיות, פתאום אין לפי, פתאום הכל נשלל ממנו, נכון?
כי הכל חזר בבת אחת לטבע. זאת אומרת, עד אז הייתה ליוב הגנה יוצאת מן הכלל. סחת בעדו ועד ביתו. הייתה הגנה. כשההגנה הזאת נפלה, כל מה שהיה יכול להגיע על יוב במשך כל השנים נפל עליו בבת אחת.
זה יכול להיות הגנה. יש מאבק בין השקפה המוסרית להשקפה הקרית.
כן, אבל אצל יוב, לכן אצל יוב זה היה משהו יוצא דופת. זה בדיוק מה שאומר לו השטן. סחת בעדו, עשית לו בועה בתוך העולם האחור הזה.
גם המצב הטוב שלו הוא אקראי.
לא,
רק המחשבה שלו חשבה שהתפילה שלו בכל משמש לו כהגנה. עד ששמרו לו את המחשבה הזאת.
כתוב, אתה סחת. זאת אומרת שהיה מצב מיוחד, תנאים מיוחדים שבהם יוב חי, שהיו חריגים. עם הסך, יפה.
סך גדול על העיניים.
נכון.
אז לא סחת בטבע, לא ששמעת עליו בטבע, אלא
לא,
הוא...
לא, לא. לא, המסך היה גם המציאות האובייקטיבית. כלומר, אובייקטיבית היה לו הכל כדי להיות מאושר. כן? היה עושר, בנים, כבוד, כל זה היה. כן? אלה הם תנאים המכונים בפי הבריאות, תנאים אובייקטיביים לאושר.
בדרך כלל זה תנאים אובייקטיביים לשעמום ולפרוטה
אז אצלו זה לא היה כך. היה מבסוט, כל שבע ימים, עושים משתה עם כולם וזה. מבסוט, מרוצה.
אין שום אקראיות. אקראיות זה במקרה.
ואחר כך, הוא יודע שזה אקראיות. זאת אומרת שאחר כך הוא היה נתון בידי המקרה. ברגע שנסתלקה ההגנה, הינו בידיך, בבת אחת. כל מה שהיה עשוי לה והוא עליו במשך כל השנים האלה ולא בא, עכשיו בא.
אבל אם אקראיות, הוא יכול גם במקרה למות. מכל הדברים שנפלו עליו, נכון?
נכון.
אבל במקרה לא, לא היה לו לא התקפת לב ולא שבת מוח ושום ושום...
אבל הוא היה בדרך לזה.
ו...
אשתו נשארה
בחיים? נו. מה, זה עוד בעיה?
זה בעיה בקשה. אם כבר מחליפים את הכל, אז צריך להחליף
את זה. והיא מנסה להשאיל אותה.
כן, יש לו איזה פרק שלם נגד אשתו. זה יופי, היינו, נכון? חצי פרק ששם הוא מדבר נגד אשתו.
אז לכן אין שום אחריות פה. פה קשה, דבר אחרון שאפשר לחשוב על זה שמה שקרה זה במקרה. זה לא שום מישהו מקרה. אז זה היה ניסיון מכוון מצד הבורא לעשות אותו.
אבל מה הניסיון המכוון?
עם הצד האחורי
שלו. אבל מה זה הניסיון? הניסיון להעמיד אותו מול מציאות שעל פניה היא מקרית, היא אקראית.
בלתי נשלטת.
באו כסדים, שמו שלושה ראשים, שרפו לו את הכל. באה רוח גדולה מצפון ותיגע בארבע פינות הבית. מה יבוא רב, מה יכול לעשות נגד דברים כאלה?
אבל זה לא
אקראי. זה
סת
אטום,
נפלא.
רגע,
כשמסבירים
לו את הטבע,
ואת מסבירים
לא מסבירים שיש סדר בעולם הזה?
אבל מסבירים לו שהסדר הזה הוא הרבה יותר רחב ממה שהוא יכול היה לתאר לעצמו. שזה לוויתן ושור הבא.
זה סדר שכולל אותו בתוכו ולא
נשלט
על ידו.
ודאי. אז בהתחלה יראו לו כל מיני דברים בפרק הקודם, כל מיני דברים נחמדים שאין לו שליטה עליהם. אבל על זה אין לי שליטה, אבל זה לא אומר שהסדר בכלל לא איננו מובן. עד שהקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסדר הכולל, ואז הוא רואה שכמה לעומת כל זה הוא בעצם טיפה מן הים.
הוא
יוב.
אבל יש סדר בעולם,
יש סדר.
שהוא לא אחרי.
יש סדר, אבל זה קשור לכוחות איתניים שאינם בידי האדם.
אוקיי, בסדר. זה שליטה, זה לא אומר ש...
עכשיו בואו נראה מה התגובה של איוב לכל זה. פרק מ"ב, בעמוד 1153, פסוק א', ויען איוב את השם ויאמר, ידעתי כי יכולתוך, תודה, ולא ייבצר ממך מזימה. מזימה הכוונה חוכמה, כלומר תחבולה.
תחבולה.
מה משמעות של המשטר?
שאני ידעתי...
שאתה יכול את הכל.
שאתה יכול
כל יכול? כן. ידעתי מתי ידעתי, עכשיו אני יודע. כן? ולא ייבצר ממך, כלומר לא נמנע ממך, מזימה. דרכים, נגיד סיבובים גדולים, זה מה שנקרא, גם מה שאמר לו, אליהו, והוא מסיבות מתהפך. מה זה מסיבות מתהפך? מפרש הרמח"ל, שיש בעולם סיבובים שחוזרים אחורה כדי להתקדם. לפעמים אנחנו רואים מכונה שגלגליה מתקדמים בכיוון מסוים, לפעמים אנחנו רואים שגלגלי המכונה הולכים לכיוון ההפוך. ואז יש לנו נראה שיש פה נסיגה, אבל לפעמים דווקא אדרבה, הסיבוב האחורי הוא כדי לעורר גלגל אחר, שאיננו מתעורר אלא אחרי כמה גלגולים אחורה, ואז יש התקדמות עוד יותר גדולה. זה מה שנקרא, והוא מסיבות מתהפך. כמו שהקטר? כן? אני לא יודע. כן, קטר. לכן הוא אמר לו, קטר לי זה ער וחבקה, כי עוד לא אמיני, נכון? אולי. טוב. מי זה מעלים עצה בלי דעת? לכן הגדתי ולא אבין נפלאות ממני ולא ידע. כלומר, מי זה מעלים עצה? מי זה? זה הקדוש ברוך הוא, שאלים ממני דברים בלי שאדע אותם, בלי דעת. לכן הגדתי, לכן אמרתי מה שאני אמרתי, לא מתוך בינה, לא אבין. נפלאות ממני ולא אדע. שמענה, ואנוכי אדבר. אשאלך, והודיעני. לשמע אוזן, שמעתיך, ועתה עיני רעתך. על כן אמאס וניחמתי, על אפר ואפר. מה הוא אומר כאן? הוא אומר דבר עמוק מאוד, כן מה אתה אומר?
הולך לפי הסדר, האוזן קולטת
כלי
לחיים כלי.
שום.
כשעין רואה, היא רואה
בהיקף
אחד, את כל המרקם.
יפה. זה
שתפיסת הסדר,
המוטעת,
השלייתית
של יום, זאת אומרת, ראייה... עכשיו
הוא, אז מה הפתרון לבעיית יום?
אז מה משמעות
של... הוא אומר, לשם האוזן שמעתי לך, עד עכשיו שמעתי עליך. אבל אני לא ידעתי מי אתה, לכן היו לי טענות נגדך. ואתה איני ראתך, עכשיו אני יודע מי אתה. כשאני יודע מי אתה, אני מתחבר אל מקור החיים שלי. אז עם אלה, השאלות שהיו לי נעלמות. אז במילים אחרות, למי יש תשובה לבעיות של איוב? לאיוב עצמו. לנו?
כשהוא הבין, אז לא הבין, ועכשיו
הוא הבין. ואת ואני, מבינים את היסורים של איוב? לא, אנחנו לא מבינים. כלומר, בסופו של דבר, זה נשאר אצלו. אבל מה שאנחנו מבינים... מה? אין לו, יפה, אין לו שאלה. אבל זה לא אומר שלנו, אנחנו לא הרווחנו משהו מכל זה. למדנו על לוויתן ושור הבר, ולמדנו את כל התשובות הלא נכונות של הרעים, והתשובות הנכונות של אליהו, שכולן הן חלקיות מצד עצמן, אבל מקדמות משהו בהבנה. ורק אחרי סילוק התשובות האלה, אנחנו יכולים להגיע סוף סוף להופעת רוח הקודש. זה מסביר מדוע, למשל, בספר דעת תבונות של רמח"ל, כשהוא מסביר את שאלות הרע והטוב, הוא אומר בהתחלה, אני לא אסביר הכל, אבל אני אסביר מה שנפש האדם יכולה לקלוט. ואחרי כל זה, אחרי שהוא נותן כל ההסבירים שלו לרע ולטוב, יש לו פרק על הנבואה. מה זה עושה שם? הוא אותה סיבה. אתה רוצה להבין את שורש הדברים, תהיה נביא, תביא. על כן נמאס ונלחמתי, אני חוזר לי.
אבל זה גם כן שכל בן אדם, הוא היחיד שהוא יכול להבין את השאלות
שלנו. ולכן אמרו שאין מרצים לאדם בשעת כעסו, או בשעה שמתו מוטל לפניו. למה? כן, אבל אני אומר לפני כן, גם אין מרצים בשעת כעסו, למה? כי הוא צריך ריצוי. הרי מנחמים, אבל, אחרי שהוא פותח את הפה, מנחמים אותו. אבל בשעה שמתו מוטל לפניו, אפילו זה לא, נכון? למה? כי באותה שעה זה דיאלוג אישי עם הבורא. אז אם אתה מתערב, אתה מפריע. אתה עוד עלול חס וחלילה לקבל את הניחומים שלך, ואז אתה מונע ממנו את ההתגלות. לכן יוב עשה בשכל שהוא דחה את דברי רעיו, ועל ידי זה זכה ל... ואתה איני רעתך. לזה לא היה זוכר. אני חוזר בי.
מה משמעות?
אני חוזר, המילים, ניחמתי, אני חוזר בי.
לא, על כן אמאס, מה?
אמאס, כלומר אני מבטא. אני מבטא על הטענות שלי, וניחמתי, אני חוזר בי. על אפר ואפר, הוא מכיר שאני רק אפר, ועוד יותר גרוע מזה, אפר. מה? אפר יותר גרוע, כי אפר הוא לא בר גיבול, ואפר בר גיבול. שריפה. אבל זה פורה, אפר זה מפרה, אפר לא מפרה. אבל לא מפרה. מה שאני מתאר זה לא האפר, זה אפר עם המים. מה? כן, אבל המים זה מים חיים. כלומר, מה זה מים? המים החיים עושים תחיית המתים לאפר. לא, לא צוחק. ויהי, אחר דיבר השם את הדברים האלה אל איוב, ויאמר השם אל, חרפתי בך שני רעיך. כי לא דיברתם אליי נכונה, כי עבדי איוב. יש פה שתי גרסאות בכתבי היד. גרסת רבנו סעדיה גאון היא, לא דיברתם אליי נכונה, בעבדי איוב. זה המקור היחיד שראיתי שגורס כך, אפילו בחילופי הגרסאות של דוקטור ברויר, הוא לא מביא את זה, אבל בפירוש רב סעדיה גאון לתורה, הוא מתרגם בעבדי איוב. בעבדי, ומאיר באמת הרב קפח שם, שזאת הגרסה של רב סעדי. לא דיברתם אליי נכונה, בעבדיו. מה זה בעבדיו? לא, פה. בפירושו לאיוב.
פירוש לאיוב?
כן, הוא כתב פירוש לספר איוב. הוא לא מסוגל? לא יודעת. כתב פירוש לספר איוב, שם לא דיברתם אליי נכונה, בעבדיו. מה זה בעבדיו? בעניינו של איוב. למה רב סעדיה אומר את זה? הוא אומר, זה נכון שהם לא דיברו נכונה, אבל גם איוב לא דיבר נכון. זה פתרון קל. לא דיברתם נכונה בעבד איוב, בעניין שלו, גם איוב לא דיבר נכון. אבל לפי הגרסה של רוב הכתבי יד, שהיא בעצם הגרסה המקובלת בישראל, כעבד איוב. אז הרמב״ם אומר, מה? כן, אבל זה לא אומר שמשה צודק. אם אני אומר, דיברתם במשה, אז זה אומר, אתם לא בסדר. האם זה אומר שמשה בסדר? זה עוד לא ברור. זה, אנחנו כן יודעים את זה מהמשך הדברים. אבל פה, אם אני אומר, לא דיברתם בעבדי איוב כראוי, זה לא אומר שאיוב צודק. אז זה יכול להיות או כף בית או בך. כן? זאת אומרת, זה לא איך מחליט. בכל מקרה זה יוצא 22. עכשיו בואו נחזור לעניין. כן, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב, לפי הפשט, שזה כעבדי, אז יש בזה שני פירושים אפשריים, או כרמב״ם. הרמב״ם אומר, כעבדי איוב, שאיוב חזר בו. אז כיוון שהוא חזר בו, לא דיברתם נכונה, כי אתם לא חזרתם בכם. כן? אבל אפשר להבין את זה אחרת. שוב על אישה בניבלנו, לכן לא דיברתם נכונה.
את
ההוויה, לראות
אותה יותר שטחית ויותר פחות
טרגית ממה שהיא... כן, לפתור בקלות, תירוצים דתיים קלאסיים. בסדר? עכשיו צריך לראות את ההמשך, זה אני חושב שעל ידי ההמשך נראה בפעם הבאה, ואז גם נגמור את הספר.